אנחנו עוד מעט בחנוכה. עוד שבוע. אנחנו כבר בשיעור שני על חנוכה. שבוע שעבר דיברנו על חנוכה ביחס לנס הטבע, בהמשך לסדרה שהייתה לנו קודם. היום אנחנו נעסוק בחנוכה מפן אחר. יש הרבה צדדים, הרבה דברים ללמוד על חנוכה. הרמב״ם במשנה תורה כותב הלכות חנוכה. מי שמחפש את זה ברמב״ם, אגב, זה מתחיל מהלכות חנוכה פרק ג', כי הלכות מגילה וחנוכה הם ביחד. שני הפרקים הראשונים הם הלכות מגילה, אחר כך הלכות חנוכה. כותב הרמב״ם ככה, הוא מתחיל הלכות חנוכה. בבית שני, כשמלכי יוון או מלכו יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. יש לנו בחנוכה מלכות יוונית, הבאתי למטה. כשבחנוכה אנחנו נמצאים תחת מלכות יוון. עוד מעט נדבר על זה. מה עושים היוונים? כפי שמפורסם בסיפור של חנוכה, קם שהמלך שמחליט שכולם צריכים ללכת לפי הכיוון התרבותי, הדתי שלו, והוא מנסה לדכא את עם ישראל מבחינה דתית. גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. אסור ללמוד תורה, אסור לקיים ברית מילה, אסור לשמוע שבת. נוסף על זה, פשטו ידם בממונם ובבנותיהם. היוונים לא היו כאלה עדינים, רק מלחמת תרבות ודת, רק, כן, היה עונש מוות על מי שישמור מצוות, אבל הם גם עשקו את עם ישראל מבחינה כלכלית, וגם יש כתוב בגמרא שהייתה גזרה שכל מי שנישא צריכים להביא אותה קודם לשר היווני שיעשה בה כרצונו. ממן, היום ונובה. וצר להם לישראל מאוד מפניהם. ולחצום לחץ גדול. לחץ גדול מצד היוונים. עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. זה שייך למה שדיברנו שבוע שעבר. זה ממד הנס שהקדוש ברוך הוא פה משגיח. ודואג לכך שהדברים יסתדרו. כמובן, זה לאו דווקא בצורה ניסית כפי שהסברנו, כי נס פך השמן הוא רק דבר קטן מאוד בתוך כל המכלול של חנוכה. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, הרגו את היוונים והושיעו ישראל מידם. עד כאן תיאור, פחות או יותר מקביל למה שכל אחד היה כותב על חנוכה. אבל הרמב״ם לא סיים. יש לרמב״ם עוד שתי שורות להלכה הזאת. כן, אחרי שהוא אומר, הושיעו בני חשמונאי, הושיעו ישראל, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה עד החורבן השני. זה דבר מאוד מעניין. בואו נחזור רגע לרקע ההיסטורי. אנחנו מדברים על בית המקדש השני. איך הוקם בית המקדש השני? כתוב בתנך. עם ישראל היו בגלות בבבל. בבל נכבשה על ידי מלכות שאנחנו קוראים לה מלכות פרס. הגמרא בדרך כלל אומרים פרס ומדי, אבל מלכות פרס בקיצור. והגיע מלך פרס כורש ואמר שעם ישראל יכולים לחזור לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. עכשיו גם אם זה היו בעיות, היו עליות, ירידות. בסופו של דבר אנחנו מוצאים שעם ישראל מקים מחדש מרכז בארץ ישראל. יש יישוב שעומד על הרגליים, אפילו אם הוא יישוב קטן יחסית, יש בית מקדש. יותר מזה, יש סנהדרין, לומדים תורה, מקיימים מצוות, אחרי שעזרא מיישר את עם ישראל לכיוון של עבודת השם. ועם ישראל, לכאורה, במצב מצוין. זה לא מצב אידיאלי, כי נשארו עדיין הרבה יהודים בחוץ לארץ, בבבל במיוחד. זה לא מצב אידיאלי, גם מבחינה זאת, שאנחנו למעשה לא עצמאים. אנחנו תחת מלכות פרס. אלא שמלכי פרס היו נחמדים במובן מסוים. הם נתנו לעמים השונים תחת מלכותם שהייתה מאוד מאוד גדולה. תחשבו על מה שכתוב במגילת אסתר לגבי אחשוורוש שהוא מולך 27 ומאה מדינה. זאת אומרת יש לו הרבה עמים וכשהוא כותב גזירה מלכותית הוא כותב לכל עם כלשונו. הוא לא מנסה לדכא את התרבות של העמים, כי הוא מבין שזאת הדרך הכי טובה להחזיק את הממלכה. וכך עם ישראל ממשיך במשך דורות להיות בארץ ישראל, עם מרכז רוחני בארץ ישראל, הסנהדרין בארץ ישראל, בדורות הראשונים אפילו יש נביאים בארץ ישראל, וממשיכים הכל לעשות תחת שלטון פרסי. יש כמובן מושל מקומי שהוא יהודי, הראשון היה זובבל, נחמיה, וכך ממשיכים. ואז מגיע שינוי היסטורי. יש בן אדם מפורסם, קוראים לו אלכסנדר מוקדון, הוא בא מיוון, האבא שלו מצליח לאחד את יוון לממלכה אחת עם צבא חזק. בא אלכסנדר, מפתח עוד יותר את העניין הזה, ומנצח את מלכות פרס. לא רק מנצח, אלא כובש את מלכות פרס. אלכסנדר, במבצע מלחמתי אחד גדול וארוך, אבל יחסית, מבחינה היסטורית, קצר מאוד, מכובש את כל מה שאנחנו קוראים היום המזרח התיכון מיוון דרך ארץ ישראל למצרים מזרחה כל המלכות הגדולה של 27 ומאה מדינה מהודו ועד כוש נופלת תחת שלטון יווני. טוב, בזה עוד לא קרה שום דבר שלילי לעם ישראל, כי אלכסנדר מחליט גם לתת לעם ישראל את המשך האוטונומיה התרבותית שהייתה להם קודם. אבל אלכסנדר מת. אלכסנדר מת, הממלכה שלו מתפצלת לשלושה חלקים. יש מרכז ביוון, יש מרכז, מה שקל לזהות, במצרים, ויש מרכז, כן, היא נקראת הממלכה הסורית, שהיא למעשה שולטת על האזור הזה של המזרח התיכון, טורקיה, סוריה, על האזורים האלה. עכשיו, מה קורה? במשך כמה דורות יש מאבקים בין מצרים לבין סוריה, במובנים ההם, מדובר במלכים יווניים, בתרבות יוונית. מי ישלוט בארץ ישראל. ואז אחרי שלטון שמתבסס מטעם הממלכה הסורית היוונית מגיע המלך הזה שקוראים לו אנטיוכוס והוא מחליט כדי לחזק את שלטונו ואולי מסיבות אחרות להעביר את הגזרות נגד עם ישראל. בשלב הזה אנחנו כבר מאות שנים תחת שלטון זר. אבל עד עכשיו, תחת שלטון זר, שפחות או יותר נתן לנו להסתדר לבד. פתאום, השלטון הזר מחליט, לא. אתם רוצים להיות אזרחים נאמנים שלנו, אתם צריכים להיות בדת שלנו. צריכים להשתחוות לפסל, צריכים לקבל את דבריו של אנטיוכוס, להפסיק לקיים מצוות. יש שתי צורות להסתכל על הדבר הזה. צורה אחת היא, שמה, עד עכשיו היה טוב, עכשיו לא טוב, מה השתנה? יש מלך מטורף, משוגע. למה שהמלכים האלה לא ימשיכו לתת לנו חופש, דת, פולחן, כמו במונחים הדמוקרטיים והתרבותיים של היום? טוב, אז אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות. מה אפשר לעשות? באמת בהתחלה היהודים מסרו את הנפש. לא, אנחנו לא מוכנים לחלל שבת, אפילו שיאגרו אותנו. ברחו למדבר, היו יהודים, היו יושבים במערות, ושומרים שם שבת. אז היוונים התחילו לדוף אחריהם, להרוג אותם שם. חיללו את בית המקדש. אז טוב, אין ברירה, צריך לעשות משהו. אבל המשהו הזה, שעושים מתוך אין ברירה, שאלה היא מהו. האם הוא עמידה על העקרונות הדתיים, נקרא להם? עמידה על זה שאנחנו נגיד ליוונים, תראו חבר, אם אתם בסדר ונותנים לנו חופש דתי, נמשיך להיות אזרחים נאמנים. אם אתם לא בסדר, אין לנו ברירה. איך קוראים לזה היום? מרי אזרחי. אז יש מרי אזרחי, זה שלב ראשון, הדין. ויש מרי ממש. כי אנחנו צריכים למסור את הנפש על דברי תורה. זאת דרך אחת להסתכל על זה. דרך שנייה להסתכל על זה אומרת, רבותיי, יש פה טעות. מהי הטעות? עד עכשיו חשבנו שטוב לנו תחת שלטון זר. האם זה נכון מבחינה תורנית? האם באמת האידיאל של עם ישראל הוא, טוב, תארו לעצמכם, כן, יש כאלה שמעלים את זה מזמן לזמן. היום, נבוא לאמריקאים, נגיד להם, תראו חבר, אנחנו מאוד מעריצים את הדמוקרטיה האמריקאית. בואו תעשו אותנו למדינה שלכם. אנחנו מבטרים על העצמאות, אתם תגנו עלינו, תשימו פה צבא, תעשו את הכל. טוב, היום יגידו אנשים, אם לא לפי האינטרסים שלנו, נניח שהיינו מובטחים שכל האינטרסים שלנו יישמרו. כל מה שאנחנו מבטרים זה על הביטוי הזה שאנחנו מדינה ריבונית. לא צריכים מדינה ריבונית, למה לנו צרות? במקום שהחיילים שלנו ימותו, שהאמריקאים ימותו. במקום שיהיה דגל ישראלי, יהיה דגל פרסי. היום זה נשמע גבוה, כן, האיראנים לא בדיוק סימפטיים, אבל אז הפרסים היו מאוד סימפטיים. האם יש בזה בעיה מבחינה תורנית? אתה יושב לך בארץ ישראל, אתה מקיים את כל המצוות. אולי מצווה אחת לא, שום תשים עליך המלך. האם יש פה בעיה מבחינה תורנית? אומר הרמב״ם, יש פה בעיה מבחינה תורנית. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שכתוצאה מהצרות שהביאו עלינו בחנוכה, אנחנו זכינו שחזרה מלכות לישראל. על זה חוגגים את חנוכה.
מה הבעיה בדיוק?
מה הבעיה? על זה נדבר. קודם כל, אני רוצה להסביר לכם בעיה טכנית הלכתית. דיברתי על זה כבר פעם בשיעור, אבל בשנים קודמות, בואו נחזור על זה שנבין את המצב. יש פה מציאות מאוד מעניינת. מבחינה הלכתית, כשיש גזירת מלכות שאסור לשמור שבת, מה הדין? מה יהודי צריך לעשות?
לשמור שבת.
לשמור שבת. יהרג ואל יעבור. כלומר, אם אתה באופן אישי נתקע במצב קשה, פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה שבת. אבל אם יש גזירה כללית שהמלכות מנסה לגרום להפסקת תורה ומצוות, אז על כל המצוות יש דין ירק ועל יעבור. בסדר. מה עשו היהודים? יש תיאור. יש לנו תיאורים היסטוריים, יש ספרים, ספר המכבים. מה עשו היהודים? כפי שאמרתי, הלכו למדבר יהודה. התחבאו במערה, התפללו, אכלו שלא סעודות, כמה שהיה אוכל. יש תיאור מאוד מעניין לתגובה היוונית. מגיעים החיילים היוונים. יש מאות יהודים במערה, יש מערות גדולות במקומות כאלה. הצבא היווני עומד בחוץ, מה הם יעשו? יכולים להיכנס, להחזיק את היהודים שם, הרומאים היו מחזיקים את היהודים עד שמתים מרעב. לא. יוונים עושים דבר אחר. הם מדליקים בפתח של המערה מדורה. בצורה כזאת, מי שמומחה לאש יכול לעשות את זה, שהמדורה הזאת מעלה אשן שמתחיל למלא את המערה. עוד מעט, תוך זמן קצר יחסית, כל מי שנשאר במערה ימות מחנק. הרבה יותר מהר. טוב, אבל ליהודים יש פתרון, אפשר לצאת. יצאו, לא שומעים, ירים וידיים, יקנעו, יאגו אותם, לא יאגו אותם. היוונים מתוחכמים. היו אצלם הרי בוגדים יהודים. הם יודעים שהם סידרו את האש בצורה כזאת, שאי אפשר לצאת מהמערה בלי לדרוך על האש ולחבות חלק ממנה. כיבוי אש בשבת זה מלאכה דאורייתא. עכשיו, היהודי אומר כך, אם אני יוצא, אני מחלל שבת. פיקוח נפש, אבל זה שעת גזירה. זה גזירת שמד, היוונים עשו את זה בכוונה. מה עשו היהודים? נשארו במערה ומתו. עכשיו, היוונים עושים את זה מערה אחרי מערה. מה המצב? עם ישראל, ההנהגה של עם ישראל, ההנהגה התורנית הרוחנית, רואה, שאנחנו מקיימים את ההלכה, ועם ישראל במצב מסוכן מאוד. הורגים פה מאות על גבי מאות של יהודים. ימשיך כך, לא יישארו יהודים. ודאי שלא יישארו יהודים שומרי מצוות. מה הפתרון של החשמונאים? כן, הרמב"ם הזכיר, בני החשמונאי הכהנים הגדולים, החשמונאים הם גדולים בתורה, לא רק לוחמים גדולים, הם צדיקים גדולים, יודעים תורה, הם מכנסים, יש בית דין של חשמונאים, מוזכר בגמרא, הם מכנסים בית דין ועושים דיון. אומרים, יש לזה פתרון. מה הפתרון? אנחנו נכריז מלחמה על היוונים. למה זה פתרון? כי דיני מלחמה שונים מדיני פיקוח נפש. בפיקוח נפש אתה בא ואומר, פיקוח נפש דוחה במצב כזה, לא דוחה במצב כזה. מלחמה דוחה את הכל. מלחמה נלחמים בשבת. מי שהיה פה במילואים, סליחה, בשירות, בסדר, אנחנו משתדלים לא לחלל שבת, אבל אם צריך, אנחנו עושים את כל הפעולות הביטחוניות בשבת, זה לא מדין פיקוח נפש. זה מדין מלחמה. יש לימוד מפורש מפסוק שמלחמה עושים שצריך גם בשבת. אבל יש לזה בעיה קטנה. איך מכריזים מלחמה? מה זה? קמים? אני אקום ואגיד, חבר'ה, אני הכרזתי מלחמה על איראן. זה מועיל משהו? זה לא מועיל כלום. למה? יש ראש ממשלה, הוא הסמכות. לעם ישראל יש סמכות. אבל הסמכות הזאת עד עכשיו אמרה, אנחנו תחת שלטון יוון. כדי להכריז מלחמה, צריך להכריז עצמאות. אין הכרזת מלחמה בלי הכרזת עצמאות. אנשים פרטיים לא עושים מלחמה. אנשים פרטיים יכולים לבוא ולהתגונן, יכולים לבוא ולהגיד, נעשה איזו חברת שמירה כדי לשמוע על הרכוש שלנו, אם השלטון מסכים, מה ש... אנשים פרטיים מבחינה הלכתית, גם מבחינה מציאותית, אבל קודם כל מבחינה הלכתית, זה מה שמעניין אותנו עכשיו, אינם יכולים להכריז מלחמה. זה משמעותי בכל זמן, זה משמעותי גם היום. יבוא יהודי ויגיד, אני חושב שצריך לעשות פעולה ביטחונית כזאת וכזאת נגד הערבים שנמצאים ליד הבית שלי. מותר לו? אסור לו. אם יבוא עליו חס וחלילה איזה ערבי, מותר לו להתגונן, זה פיקוח נפש. אבל לעשות פעולה מלחמתית, פעולת מנע, פעולת נקמה, כל מיני פעולות, אסור לעשות אלא בסמכות שלטונית. ואם אין לו סמכות שלטונית, הוא לא יכול. זה מה שנקרא לא חוקי, אבל אנחנו מדברים עכשיו על לא חוקי מטעם התורה, מבחינה הלכתית. לכן, החשמונאים כביכול נאלצו, מה זה נאלצו? נאלצו על ידי הקדוש ברוך הוא. הם הבינו שהקדוש ברוך הוא אומר להם, תראו רבותיי, עד עכשיו היה חסר לכם מרכיב יסודי כל ימי בית שני, כל הזמן, מהתחלת בית שני, כבר עברו מאות שנים, מהתחלת בית שני, עד עכשיו חשבתם שהכל טוב ויפה, בית מקדש, שמירת מצוות, הכל טוב ויפה? לא, לא נכון. גם עד עכשיו הייתה לכם בעיה. לא הייתם עצמאים. עכשיו אתם תהיו מוכרחים להיות עצמאים. כי אחרת לא תחזיקו מעמד. עכשיו, ההכרח הזה להיות עצמאים הוא מאוד לא פשוט. צריך עכשיו להגן צבא. וצריך להילחם בתנאים של רבים, כן, היוונים רבים ואנחנו מעטים. והיוונים יש להם צבא מורגן ונשק והכל ואנחנו מעטים. ברוך השם, עבדו על זה קשה, נהרגו הרבה במלחמות, התאמצו מאוד, והצליחו. אז אומר הרמב״ם, הושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך, מן הכהנים, מהכהנים האלה, וחזרה מלכות לישראל, זה כמו חזרה בתשובה. הייתה לנו מלכות, זה המצב האידיאלי, היה בבית ראשון, הייתה מלכות. חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. עכשיו, הביטוי הזה שיתר על 200 שנה מבחינה היסטורית הוא ביטוי מדהים. למה? בסדר, חזרה המלכות לישראל. היה אחד מהאחים, שמעון, זה שנשאר המבוגר מאלה שנשארו בחיים אחרי המלחמות, הוא נהיה מלך, מושל, אחר כך יונתן, אחר כך הבנים, טוב, לפני כן יונתן, סליחה, הבנים אחר כך, לכאורה הכל טוב, אבל אנחנו יודעים שהמשך המלכות של בית חשמונאי הלך והסתבך. קודם היו בעיות רוחניות בתוך המלכים של בית חשמונאי בעצמם, אחר כך הגיע למצב שתפס את השלטון אדם שבאופן פשוט הוא מחוץ לעם ישראל. הורדוס האדומי, מצאצאי אדום. האם הוא התגייר? משמע מהגמרא שהיה לו דין עבד. עבד זה לא גוי באופן מוחלט, אבל בוודאי לא יהודי קשה. נוסף על זה, הורדוס הוא בן אדם אכזרי, צמי שלטון, שבתחילת שלטונו הורג את גדולי חז"ל, חכמי ישראל, אחר כך הוא רוצה לחזור בתשובה, אז הוא בא ובונה את בית המקדש מחדש בצורה מפוארת. לא בן אדם חיובי במיוחד. אם תחשבו מבחינה היסטורית, היותר מ-200 שנה של הרמב״ם כולל את הורדוס. זה פלא. מה, אנחנו חוגגים על זה שהורדוס היה מלך? אנחנו צריכים להתאבל על זה שהורדוס היה מלך. נכון? אבל, הרמב״ם כאן מדבר על העיקרון של מה שהשגנו על ידי ניצחון החשמונאים. השגנו מלכות. השגנו עצמאות מדינית שאנחנו לא כפופים, אפילו ממה שנקרא אז אוטונומיה, לא כפופים לשלטון זר. למה הדבר הזה חשוב? בשביל זה הראיתי לכם את הדף שמונח בפניכם. בואו נראה את הדברים, נראה את הדברים בלשון המהר"ל מפראג, נראה אותם בצורה שיטתית, שנבין במה מדובר. זה פרק א' של ספר נצח ישראל, המהר"ל מדבר כאן על הגלות והגאולה. כותב המהר"ל, כאשר הדבר הטוב נודע מהפקו ידיעה אמיתית. אתה רוצה להבין דבר חיובי? אתה חייב להכיר גם את השלילה שלו. אתה רוצה להבין מה זה דבר מתוק? אתה חייב להכיר גם את הטעם האופקי. לא מספיק רק להכיר דברים מתוקים, יותר מתוק, פחות מתוק. אתה חייב להבין מה זה כשאין מתוק בכלל, ואפילו ההפך מזה. אתה רוצה, אומר מהר"ל, כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך, כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן. כלומר, לדעת לעומק, להבין את המשמעות של הדבר, את המראה של הדבר לכל צדדיו, שהוא הפקו. וכן כל ההפכים מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. טוב. אז אם כן, נדלג לפסקה הבאה. כאשר אנו באים לבאר עניין הגלות, ידיעה אמיתית, צריך לבאר קודם הסיבה לגלות והדברים השייכים על הגלות. ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמו הוא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה. המהר"ל, מטרתו בספר נצח ישראל, נצח ישראל לא ישקר, לדבר על הגאולה של עם ישראל. עם ישראל מובטח שהוא יגיע לגאולה שלמה. מה זה גאולה שלמה? מה המשמעות של גאולה שלמה? זה המהר"ל מדבר בסוף הספר. קודם הוא מדבר על הגלות. למה? זה מה שהוא מסביר פה. אם תרצה להבין את הגאולה, אתה חייב ללמוד קודם על הגלות. אז כאן המהר"ל מתחיל. וזה כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. יש סדר אלוקי, אפילו טבעי. מה זה נקרא סדר טבעי? יש מציאות טבעית של כוח המשיכה, שכל דבר נמשך לכדור הארץ, יורד למטה. טוב. אתה יכול לבנות מטוס ולעשות הפוך, לעלות לשמיים. אבל יש לזה תנאי. אתה צריך להשקיע אנרגיה. אם תשקיע, תפעיל כוח, אתה יכול ללכת הפוך. אבל אתה צריך כל הזמן להפעיל כוח. ברגע שתפסיק להפעיל כוח, אם חס וחלילה במטוס המנועים מפסיקים לפעול, מה קורה? המטוס מתרסק, נופל, חזרה. כלומר, דבר טבעי שומר על עצמו. דבר שהוא ההפך מהטבע צריך להפעיל כוח. ברגע שתפסיק להפעיל כוח, יחזור הטבע למקומו. אין מציאות מוחלטת ששינית את הטבע. אתה לא יכול לשנות את הטבע. אומר המהר"ל, מבחינה כללית, לאומית, השם יתברך, אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר ישראל במקום הראוי להם, שהוא ארץ ישראל. והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. וכל הדברים, כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי, הם חוץ למקומם, אין להם עמידה, קיום, במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקום הטבעי. כי אם היו נשארים במקום הבלתי טבעי להם, היה בלתי טבעי, נעשה טבעי. ודבר הזה אי אפשר שיהיה בלתי טבעי, נעשה טבעי. הטבע חוזר. תמיד חוזר. אלא כל זמן שמפעילים כוח הפוך. בעם יכול להיות שיש מציאות אחרת. אנחנו יודעים על עמים שנעלמו מן ההיסטוריה. קדוש ברוך הוא נותן לעם זכות קיום לכך וכך זמן. העם מתפרק. יכול להיות, יכול לקרות. אבל הרי נצח ישראל בנוי על הפסוק שעם ישראל הוא עם נצחי. הוא לא נגמר, הוא לא קלה, אנחנו גם רואים בשטח שהוא קיים. אז זה שעם ישראל הוא לא בארץ ישראל, זה לא טבעי, זה לא נורמלי. כל עוד שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו ומחזיק אותנו בגלות, נשאר בגלות. ברגע שהטבע יחזור לתקנו, אנחנו נחזור לארץ ישראל. זאת מציאות הכרחית. לכן הגאולה היא הכרחית. זה מה שאומר פה המעבר. משל לזה, אם אתה מכריח את חלק האש שיהיה עומד בארץ, כן, אנרגיה, אש, האש ככה, אתם רואים שמדליקים אש, הוא מתחיל לעלות למעלה. אם אתה מכריח שיהיה למטה, שירד, שמקומו הטבעי שלו למעלה, ואתה מכריח אותו חוץ למקום הטבעי להיות עומד למטה, או הפוך, הארץ, מקומה הטבעי למטה. ואם אתה מכריח את חלק ממנה לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד שלא במקום הטבעי, כבר היה בלתי טבעי, נעשה טבעי. וכן ישראל בעצמם. אם היו עומדים בגלות לעולם, שאין זה מקומם הרואה להם, כי מקומם הרואה להם לפי סדר המציאות להיותם בארץ ישראל ברשות עצמם ולא ברשות אחר, עוד מעט נרחיב בזה, וכמו כל דבר ודבר מן הנמצאים הטבעיים, יש להם לכל אחד מקום בפני עצמו. ארץ ישראל היא המקום הטבעי של עם ישראל. זה חייב לחזור. כמו שגזרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום, וכל דבר הוא ברשות עצמו, אם היו נשארים בגלותם לעולם, היה הדבר הזה שהוא העמידה חוץ למקומם, שהוא בלתי טבעי, נעשה טבעי. שאין עומד בתמידות רק הדברים הטבעיים. כי הטבע שנתן השם יתברך לכל דבר ודבר מקיים אותו, עד שהוא מקוים עומד תמיד, ואם הדבר רק קצת חוזר, ואם הדבר בלתי טבעי קיים תמיד, גם כן, אף כי אינו מסודר, סליחה, אף כי אינו כסדר כטבע המציאות, היה הטבע הוא דבר מותר ובטל לגמרי, ללא צורך, ודבר זה לא ייתכן. מסקנה, עם ישראל חייב לחזור לארץ ישראל. הגאולה היא הכרחית בסדר המציאות. זה לא רק הבטחה שאנחנו סומכים, הקדוש ברוך הוא מבטיח, הלוואי שנראה. יש אנשים שאומרים, נו, כשהמשיח יגיע, מה הם מתכוונים? זה לא יקרה. זה טעות. הדבר הכי בטוח בעולם זה שהמשיח יגיע. אולי ספק אם אנחנו נראה אותו או לא נראה אותו. אבל בטוח שהוא יגיע. וכמו כן, הפיזור אינו דבר טבעי. וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים להיותם כלל אחד. עם ישראל הוא דבר אחד. עד כדי כך שיש ביטוי בדורות קדמונים, שכל עם ישראל הם נשמה אחת, ורק הגוף מחולק. טוב, לכל גוף יש גם פן, בחינה נשמתית משלו, אבל כאילו כולנו איש אחד. זה האיש האחד הזה היום מפוזר בכל העולם. זה לא טבעי. חייבת להיות מציאות טבעית, היא תחזור, שכל עם ישראל מקובצים במקום אחד. אז מה אמרנו? אמרנו שני דברים שהם יסודות של גלות וגאולה. הדבר הפשוט הוא שגלות היא יציאה מארץ ישראל. אומר המהר"ל, יצאנו מארץ ישראל, פשוט שנחזור. הדבר השני בגלות, גם כן די פשוט, זה שבגלות אנחנו מפוזרים. היו מצבים אמנם בהתחלה, בגלות בבל, כל היהודים, כל מי שהיה שייך לממלכת יהודה, היו דווקא בבבל. אבל היום אנחנו מפוזרים בכל העולם. אומר המהר"ל, זה דבר הכרחי, טבעי, שאנחנו נחזור להיות עם אחד בארץ ישראל. זה מה שהוא ממשיך, נקרא בפנים, ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת, כי כל החלקים עניין אחד להם, ואם כן, למה יחל לחילוק ביניהם, ולא יתאחדו מאחר שהם דבר אחד, עם אחד. לכך כל פיזור עומד להתכנס יחד, ולפי כך פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע. שמאחר שהם אומה אחת ואוי שעומדים יחד להיות אחד, כמו שתמצא כל הדברים הטבעיים אינם מחולקים לשניים, רק הם מתקבצים ביחד. טוב. כאשר ככן כל הנחלים הולכים על הים להיות מתקבצים, ואין דבר אחד מתחלק, ומאשר אומה ישראלית אומה אחת בלתי מחולקת ומופרדת, יותר מכל האומות, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, מדמים, חזל כתבו את התפילה, את האחדות של עם ישראל לאחדות האלוקית, אז אנחנו עם אחד יותר מכל העמים האחרים, ואוי שיהיו מקובצים יחד. ומזה נראה כי הפיזור להם בפרט, במיוחד, אינו טבעי כלל, ואי אפשר לומר שדבר זה הוא בשביל חטא אבון, סוף סוף דבר זה הוא בלתי טבעי, דהיינו הפיזור לישראל, ויהיה בלתי טבעי, נעשה טבעי, אם היה זה לעולם. טוב, עד כאן החידוש של המהר"ל על הטבעיות, אבל שני הגורמים האלה מובנים. ארץ ישראל ואחדות. עכשיו מוסיף המהר"ל גורם שלישי שהוא פחות מובן, ובשביל זה הבאנו את כל המהר"ל הזה. ועוד, כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת להכביד עול עליה. כי השם יתברך ברך כל אומה ואומה לעצמה. אומה פירוש הדבר אומה עצמאית. רק מה שראוי שיהיו ישראל עליון על גויי הארץ כאשר עושים רצון המקום, דבר זה עניין אחר. כי כך רואה לפי סדר המציאות בשביל מעלתן ומדרגתן. זה גם אגב לא שאנחנו שולטים על כל אומות העולם, אלא שאנחנו מבחינה רוחנית משפיעים על כל אומות העולם. וכולם באים אלינו, כמו שכתוב בפסוק, לכו ונעלה על הר השם את בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. אבל שאר האומות, וגם עם ישראל, לפי סדר המציאות, ואוי שכל אומה ואומה מצד שנבראה לעצמה, ואוי שלא תהיה רשות אחרים עליה. ואם היה נשאר הדבר הזה תמיד, הוא הגלות ויד האומות מושלים על ישראל, היה דבר הזה שאינו לפי סדר המציאות. והוא שינוי סדר העולם עומד תמידי, דבר הזה אי אפשר. ולקח מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה. יוצא שיש שלושה מרכיבים לגלות. נציין משהו קצר, ואז נחזור ונסביר את המרכיב הזה של העצמאות. שלושה מרכיבים לגלות, כנגדם שלושה לגאולה. מהם השלושה מרכיבים? ארץ, עם, מחובר, ושלטון. הזכרתי כבר כמה פעמים. ארץ, עם ושלטון, בעברית מודרנית, איך קוראים לזה? מדינה. זאת אומרת, כשאנחנו הקמנו מדינה בימינו, בה' באייר תש"ח, זאת ראשית הגאולה. כמו שאנחנו אומרים, ראשית צמיחת גאולתנו בתפילה לשלום המדינה, זה בנוי כאן, מבוסס כאן, במערב. מובן מה שאמרתי? הנושא של מדינה הוא נושא שמגדיר את יסוד הגאולה. יש לנו ארץ משלנו, עם שמקובץ עוד לא כולו, גם הארץ עוד לא כולה, ושלטון עצמאי. למה השלטון העצמאי אם כן הוא כזה חשוב? אומר המהר"ל, כל אומה עומדת לעצמה. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם אומות. לכל אומה יש תפקיד. על פי מה התפקיד? על פי האופי שלה. במה מתבטא אופי? אופי מתבטא בתרבות, אופי מתבטא באופי. כל אחד יגיד לך, יש אופי אחד לאנגלים ואופי אחר לצרפתים. טוב, היום מגיעים לשם כל מיני פועלים זרים והעסק מתערבב, אבל במקור היה אפשר לזהות אנגלי על פי האופי שלו וצרפתי על פי האופי שלו. כמובן, האופי הזה מתאים לשפה, האופי הזה מתאים לתרבות, האופי הזה מתאים לדפוסי ההתנהגות ואפילו למאכלים המיוחדים של האומה. למה כל זה? כי הקדוש ברוך הוא מפתח כך את החברה האנושית. העם הזה מפתח באופי אחד, והעם הזה מפתח באופי אחר. ולכן, אם אין לך את האופיים השונים, יהיה חסר משהו. אז הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לחסל אומה. אלא עם האומה, גם לא התפקידה, יש אומות שסיימו את תפקידם. אין היום עם רומאי. הרומאים נעלמו. יש היום עם איטלקי, שזה דבר שהתפתח אחרי התקופה הרומאית, מכל מיני מהגרים, מכל מיני שבטים שהגיעו לשם, בסדר, לאיטלקים יש את האופי שלהם, אבל הם לא העם הרומאי. הרומאים הקדמונים נעלמו מהשטח. די, נגמר. לא היה להם כבר תפקיד. עם ישראל יש לו תפקיד נצחי, הוא צריך לבטא את האופי שלו. שעם משועבד חסר לו בפיתוח האופי. למה חסר לו בפיתוח האופי? בגלל שעושים לו משהו? לא. בכלל לא. אלא בגלל שבאופן נורמלי התרבות של המשעבד היא עליונה וקובעת יותר מהתרבות של העם המשועבד. מי שמשועבד הוא מוגבל. יש מעליו משהו, יש לו מסגרת, הוא לא יכול לעשות את כל מה שהוא רוצה. התרבות השלטונית בהכרח נכנסת לתוך התרבות שלו וקובעת כל מיני דברים. ממילא האדם הזה, או העם הזה יותר נכון, הוא צולע. הוא לא נושם חופשי.
מה שאתה אומר, אנחנו עדיין שעובדים לאמריקאים.
לא.
גם הם שולטים בנו.
אנחנו לא משועבדים לאמריקאים היום משתי סיבות. תקשיב, אני שהבנתי את השאלה, השאלה היא טובה. בואו אני ענה אליה. כשעם משעבד עם אחר, יש פה הכרח, לא בחירה. כשתרבות, לא תרבות, סליחה, כשפרס שלטה על ארץ ישראל, חייב להיות קשר. עם השלטון הפרסי, כי הוא השלטון. משלמים לו מיסים, משלמים לו. צריך לקבע, להבין מה המלכות רוצה, אפילו שיש אוטונומיה כמעט מוחלטת, אבל יש קשר הכרחי שאין שום דרך לברוח ממנו. ויותר מזה, הוא החזק, הוא העליון, אם אתה צריך, יש סכסוכים בינלאומיים, אתה פונה אליו, אתה לא יכול להגיד לו לא. אין לך שום בחירה בנושא. ואז אתה באופן טבעי רואה את התרבות שלו כתרבות שמשפיעה עליך. האמריקאים היום הם חזקים מאוד. אין ספק שהם חזקים. תמיד יש בעולם אומות חזקות יותר וחלשות יותר. אבל גם אומה חלשה, כשהיא מקבלת מאומה חזקה, היא בוחרת. היא אומרת, כדאי לי לקבל, או לא כדאי לי לסרב, כי הם חזקים. אבל לכל דבר יש גבולות. אתה בוחר. אתה בוחר האם לקבל את ההשפעה הזאת או לא לקבל את ההשפעה הזאת. הנה, מה קורה עכשיו? אמריקאים דורשים משהו. באה ממשלת ישראל ואומרת, אתם רוצים שאנחנו נסכים, תנו לנו מכתב. ככה, לא רוצים, כן רוצים. לא כל כך פשוט. אנחנו יכולים להגיד לא. לא נוח לנו אולי להגיד לא. אנשים אומרים, זה מסוכן, הם חזקים, הם עוזרים לנו, הם נותנים לנו כל מיני דברים. אבל זה לא קשר שאי אפשר לברוח ממנו.
אפשר לברוח, אבל זה יעלה לנו בהרבה.
בסדר. יש הרבה דברים בעולם שיעלו לנו בהרבה, אבל אם זה מספיק חשוב, אתה עושה אותם. אבל היהודים לא יכלו לברוח מהשלטון הפרסי, הם היו חלק מהאימפריה הפרסית. עצמאות אומרת, זאת המדינה שלנו. כשאתה, יש לך בית שלך, בבית שלך, נכון, יש חוקים, אבל אתה בבית שלך עושה את מה שאתה רוצה. החוק יכול לבוא ולהגיד, אל תפריע לשכני, אבל הבית הוא שלך. אם הבית הוא לא שלך, אתה סוחר אותה. אתה סוחר דיבה. זה משהו אחר לגמרי. הסוחר יכול להגיד, תשמע, אני מזכיר לך את הבית, אבל בתנאי שפעם בשנה אני רוצה להיות בירושלים, לעשות חופשה, אתה מפנה לי את הדירה לשבוע ימי. אתה לא רוצה, אל תזכור את הדירה. יש הבדל מהותי בין מישהו בעל הבית, מישהו עצמאי, אפילו שהוא כפוף לכללים מסוימים, אפילו שכדאי לו לעשות דברים מסוימים, לבין מי שלא עצמאי. יש בעיה היום שאנחנו מקופפים את עצמנו מרצוננו לתרבויות זרות. ודאי שזאת בעיה. יכול לקרות בכל דור, וזה קרה בדורות אחרים. תאר לעצמך שהיוונים לא שולטים פה, אבל מסתכלים יהודים על תרבות יוון ואומרים, זה התרבות הכי מודרנית, הכי מוצלחת, בואו נעשה ככה גם אנחנו. זה מה שעושים היום. יהודי לא יהודי בארץ ישראל לא חייב לעשות שום דבר לפי התרבות האמריקאית. אמריקאים אפילו לא מבקשים את זה בדרך כלל. אבל רוצים לקחת מהם את הסגנון ואת המוזיקה ואת המאכלים וכל מיני דברים אחרים, כאילו שזה יותר טוב. זה בעיה שלנו, אבל זה בחירה שלנו. אנחנו יכולים לשנות את זה. אנחנו יכולים לתקן את זה, ואנחנו צריכים לתקן את זה. כן? עוד לפני שהיה בארץ ישראל מצב של גזירות של אנטיוכוס, היו יהודים מתייבנים. שהלכו אחרי יוון. אנחנו צריכים לזהר שהדברים האלה לא יחזור עליהם היום. אבל עצמאות היא מצב שאתה מחליט. אתה מחליט אם לפתח את התרבות שלך או ללכת שבי אחרי תרבות זרה. אתה מחליט האם להילחם, לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה. וזה גם במדינת ישראל, אמריקאים לא יכולים להגיד לנו כן או לא. בסדר, הם עוזרים לנו, מתייעצים איתם, מדברים איתם, יש לחצים פה, לחצים שם, לא מחכים לאישור או ירוק דווקא אמריקאים לפני שיוצאים למלחמה, כבר קרה מספיק פעמים בהיסטוריה הקצרה שלנו של מדינת ישראל. אבל באמת אנחנו צריכים להיות יותר עצמאים מבחינה תרבותית. העצמאות השלטונית היא מאפשרת את ההתפתחות הטבעית של העם. ולכן הוא יסוד השלטון, העצמאות, הוא יסוד לא פחות מרכזי מהארץ והעם. שלושה יסודות. שלושה יסודות שמחזירים לטבע. וכשאין לנו אותם, אנחנו חלשים מבחינה טבעית. מהו הטבע של עם ישראל? תורה. תורה, עבודת השם, מצוות. כל התורה שבחוץ לארץ היא נפלאה, היא נהדרת. ואומרים חז"ל דבר נוראי. שהיהודים בחוץ לארץ, כך ביטוי בחז"ל, עובדי עבודה זרה בטהרה. יש צדיקים, חסידים, יהודים, יראי שמיים. כן, נכון. אבל אתם יושבים בחוץ לארץ. אין לנו ברירה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות. נכון. אבל כל המציאות בחוץ לארץ. איך אומר דוד המלך? כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. אומרים חז"ל, כל מי שיוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. אפילו שהוא מקיים את המצוות, כמו דוד המלך. שהיה צדיק, והיה נביא, והיה גדול בתורה. זה מה שהבאתי לכם פה, את דברי הרב קוק זצ"ל, תחתית העמוד. אי אפשר לאדם מישראל, שיהיה מסור ונאמן, קשור, ממשיך, למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, אי אפשר. הוא לא יכול להיות כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הוא לא טבעי. הוא במצב מסובך. הוא במצב זר. הופעות הקודש באיזו מדרגה שהן נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך. כמובן לפי הערך, כל אחד. האם הוא לומד או לא לומד. האם הוא מקיים מצוות או לא מקיים מצוות, אבל במידה שיש לו קשר לקדושה, בארץ ישראל הקשר הזה הוא אמיתי, הוא טבעי, הוא נקי בלי השפעות זרות. ובחוץ לארץ מורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. זה נכון לגבי ארץ ישראל, ועכשיו נבין לפי המהר"ל שזה נכון גם לגבי שלטון ועצמאות של עם ישראל. אם אתה עצמאי, הקדושה שלך היא עצמאית. אם אתה עצמאי, אתה יותר טבעי. מה? אז תגיד, ברגע שהקמנו את המדינה, היינו יותר דתיים, יותר לומדי תורה מאשר ברגע לפני שהקמנו את המדינה? שוב, זה הביטוי שהרב אמר לפי הערך. ודאי שיש פה כוח ביצוע שצריך לבצע. זה קשור ליסוד שרב קוק זצ"ל מביא, דבר מאוד מפורסם, איגרת תף קוף נון ה' באיגרות הראייה, שאומר רב קוק, כל דבר של קדושה תלוי בשני גורמים. בגורם האלוקי, מה שהוא קורא שם, הסגולה, הכוח הנשמתי, ובגורם של הבחירה החופשית של האדם, הגורם האנושי. שני הגורמים האלה צריכים לפעול יחד. אם יהיה לאדם נשמה מאוד מאוד גדולה, אבל הוא עצלן. הוא לא התבטא, הוא לא למד, הוא לא התאמץ. כל הנשמה הגדולה שלו חס וחלילה לא תבוא לידי ביטוי. נכון שגם אם אדם יתאמץ מאוד, אם הנשמה שלו שהקדוש ברוך הוא נתן לו היא לא מספיק גדולה, הוא יוכל, הוא יהיה יהודי קשה וטוב, הוא לא יוכל להגיע למדרגות רוחניות גבוהות. אז זה תלוי בשני הדברים, זה תלוי בכוח הרוחני, וזה תלוי בבחירה של האדם. ארץ ישראל, עם ישראל ועצמאות ישראל הם כוחות אלוקיים רוחניים. יהודי יושב בארץ ישראל, הוא נמצא במקום של קדושה. בחוץ לארץ לא. זה אומר שלא היו גדולי ישראל בחוץ לארץ? ודאי שהיו. הם התאמצו ועבדו והשתלמו ברמה כזאת ששווה לנו ללמוד את כל דברי התורה שלהם, הם נפלאים. וגם הם אומרים, יש ביטוי מפורסם שרבנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה מזכיר, שהחתם סופר כתב תשובה בהלכה לארץ ישראל. שאלו אותו יהודים בארץ ישראל, כי הוא היה פוסק כזה גדול, אפילו שהוא ישב בהונגריה. אז הוא כותב תשובה, אבל הוא אומר, בוודאי שכשדברי התורה שלי יגיעו לארץ ישראל, הם יתעלו. אני כותב בחוץ לארץ, מה אני יכול לעשות? יש לי פה תפקיד, אני חייב לטפל פה בקהילה? בזמנו היה מסובך מאוד לעלות לארץ ישראל, היום ברוך השם, כל רב יכול לקחת את הקהילה ולהביא את כולה לארץ ישראל. אבל לפחות דברי התורה שלי יתעלו. כל דבר שמגיע לקדושת ארץ ישראל, מתעלה. כך, גם זה שעם ישראל מקובץ. אתה נמצא במקום של אחדות עם ישראל, לא בפיזור כמו בגלות, זה התעלות. אתה צריך לבטא את הדברים, אתה צריך לבצע את הדברים. לא להתעצר. וכך גם עצמאות ישראל היא קדושה. שאלה היא, מה אנחנו עושים איתו? כל עוד אומר הרמב״ם שיש עצמאות ישראל יותר מ-200 שנה, אפילו תחת הורדוס, יש לנו את הקדושה, את היכולת להתעלות ולהביא לדברים מוכניים אמיתיים. שאלה אם אנחנו מצליחים לבצע או לא. ועל זה אנחנו חוגגים את חנוכה. על הקדושה הזאת, על העצמאות הזאת, כמובן זאת הייתה עצמאות בארץ ישראל. עם ישראל נמצא במרכזו, אז גם לא כולו, כמו היום, נמצא בארץ ישראל. באים החשמונאים ועושים את המהפך, את המהפכה השלטונית, ומכריזים עצמאות ומצליחים לנצח במלחמה ולהעמיד את העצמאות, אנחנו עלינו במדרגת הקדושה. עלינו במדרגת הגאולה. גאולה של בית שני היא לא גאולה שלמה, אבל עד אז היא הייתה באמת חסרה את אחד המרכיבים היסודיים, אחד משלושה המרכיבים. באו החשמונאים והעבירו הילוך. עלו לשלב יותר גבוה. יש את כל השלושה המרכיבים שצריכים. זה הנס הגדול. זאת ההצלחה הגדולה של חנוכה. רק אחר כך הרמב"ם מסביר שבדרך שעשו את זה היה גם נס פך השמן. קודם הוא הסביר מה הרווחנו מחנוכה. על מה אנחנו שמחים בחנוכה? חזבה מלכות לישראל. אחר כך, בהלכה הבאה, הוא אומר, כשגבו ישראל על אויביהם, ואיבדו. בחמישה ועשויים בחודש כסלב היה, ונכנסו לאחר ולא מצאו שם את אור במקדש, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד. והדליקו ממנו נבות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שם את אור. טוב. אז זה תוך כדי כל ההצלחה הגדולה של חנוכה, הקדוש ברוך הוא גם עשה לנו נס, בי שהזבאנו שבוע שעבר. אבל ההצלחה הגדולה של מלכות לישראל, זה דבר שחשוב לנו להבין, כי זה משמעותי להיום. זה משמעותי לנו כל שנה ביום העצמאות, על מה אנחנו שמחים. זה משמעותי לנו בכל השנה איך אנחנו מתייחסים. תבינו רבותיי, כשאתם אומרים, אתם רואים יהודי, הולך עם מדים של צהל, אתם צריכים לקפוץ משמחה. ולא רק מדים של צהל, כשאתם רואים יהודי שהולך עם מדי משטרת ישראל, משטרת ישראל, מה? שערויות, בעיות, בלגנים. סליחה. וכשיש משטרה של גויים? זאת משטרה שלנו. צריכים לתקן אותה, צריכים לשפר אותה, צריכים לדאוג שיכנסו לשם אנשים צדיקים ויטפלו כמו שצריך. אבל זאת משטרה ריבונית של עם ישראל בארץ ישראל. קודם כל, תשמח שיש לנו דבר כזה. רק על גבי השמחה יש לך מה לבוא לתקן. יש פה שאלה, תודה. מה ההבדל בין המתייוונים של אז ושל היום? תראה, קודם כל המתייוונים של אז עבדו עבודה זרה ממש. עבודה זרה זה חטא שיש לה עונש מוות מבחינה הלכתית. לכן מתתיהו הרג את, את היהודי שניסה להקריב קורבן שם לאלילים בהתחלת המרד. זה עונש מוות. אין לנו היום, אין לנו סנדוין שיעניש עונש מוות, אבל אין לנו היום כמעט חטאים כאלה שמגיעים לעונש מוות בתוך הדברים. יש דברים מאוד מסוכנים. יש דברים על הסף, אבל לא עד כדי כך גרוע. זה הבדל אחד. יש הבדל אחר. וזה שכפי שאמרנו, המתייוונים של אז הלכו אחרי התרבות של השלטון. היום אתה יכול לבחור. אמריקאים לא שולטים עלינו ברוך השם. ואתה צריך להסתכל היטב ולהגיד, רק רגע, המדינה הזאת אמריקה, נכון שהיא חזקה. אולי עדיין הכי חזקה בעולם. אבל היא באמת חיה טוב? לא נדבר על המשבר הכלכלי שכולם יודעים שיש שם היום. אבל מבחינת איכות החיים, זה מה שאתה רוצה? ככה אתה רוצה לראות? אתה יודע מה הולך שם בכלל? אני מורחב, אני אספר סיפור קטן. פגשתי פעם אישה צעירה, ישראלית, לא שומרת מצוות, שהייתה עם בעלה בשליחות, הוא היה בשליחות ביטחונית באמריקה. וחזרו לארץ ישראל. היא אומרת לי, מה שהולך שם בבתי הספר באמריקה, רק לא זה. אני לא רוצה שפה יהיה ככה. אנחנו צריכים להסתכל בעין פקחית, להבין את הצרות ואת הבעיות שיש בתרבות האמריקאית, ואז אחרי שמבינים את כל החסרונות, אנחנו נגיד, אבל טוב, יש שם כמה דברים טובים. בסדר, דברים טובים, מותר ללמוד דברים טובים מהגויים. אבל ללכת אחרי התרבות שלהם עם כל החסרונות שלה, זה צריך באמת לבוא ולבחור ולהגיד לא, בצורה ברורה ביותר. אבל כל זה בנוי, כפי שאמרנו, על העצמאות. מתוך העצמאות המדינית צריך להגיע גם לעצמאות תרבותית, רוחנית, כמובן, מתוך התורה, בעזרת התורה, שנזכה להגיע לשלמות של הגאולה, מתוך כל השלושה מרכיבים של עם ישראל, ארץ ישראל ועצמאות ישראל, שנגיע להם בשלמות. טוב, עד כאן.